אנחנו מתחילים בשמחה עצומה, בהתרגשות גדולה. 40. בהתרגשות גדולה ובאש של רבי שמעון. לימוד בספר המרתק והקדוש, ספר אורות הנפש, שזכיתי בתודה גדולה להשם, זכיתי להוציא אותו לאור אחרי 10 שנים של עבודה, המון המון שעות, אלפי שעות מחקר וכתיבה והתייעצויות עם רבנים, כדי להבין איך הרב קוק, שהרבה מכירים אותו דווקא מתוך ההתייחסות הגדולה שלו לאומה, לכלל, לתהליכים ההיסטוריים, מהלך האידאות משלמד, מאמר שמקפל את כל ההיסטוריה האנושית של ישראל והעמים ועם ישראל בפרט, שדווקא הוא יגיד לנו איך מתנהגים עם הנפש. אני זוכר שלמדתי הרבה כתבי הרב קוק, והרגשתי שאני יודע הרבה על העולם, הרבה על אידאות. אני בקושי מכיר את עצמי. רציתי שדווקא אותו הרב קוק שמדריך את העולמות והכללות ועם ישראל וכנסת ישראל, הוא יגיד לי איך להיות שמח. איך לא להיות בחרדות שעוברים עלינו מה שעובר. ובהתחלה ככה נפגשתי יותר עם הכלליות שלו, ואז גיליתי, זה היה בערך לפני 15 שנים, כאן במגדל מים, זה היה מקלט, איפה המקלט? נעלם? שם, נכון? למדנו עם הרב דור, למדנו אז, היה לי חברו אותה, אמר לי, אתה חייב לבוא לישיבה של הרב פנדל, יש שם מישהו מלמד כתבי הרב קוק בעיניים עצומות. 10:30 בלילה, אז הגעתי פעם ראשונה ולמדנו עניה עם הרב דרור, ופתאום גיליתי, כן, לאט לאט, שיש התייחסות לפרטי פרטים של הנפש. אותו אדם גדול וקדוש, בעל השגה, הרב קוק, שמספר לך על כל העולמות כולם ומקפל את כל ההיסטוריה הישראלית במאמר אחד, הוא גם מדריך אותך איך להיות שמח, איך לא להיות בחרדה, איך להוציא תפילה, איך להיות בתקווה, איך להיות באמונה. והיה לי מחבר את צהובה בהתחלה, עברתי הרבה גלגולים, אבל אספתי, ראיתי פסקה בעניה, מדברת על שמחה, כתבתי שמחה, אין הברכות ב', פסקה קופי ד'. הלאה, התחלתי לאסוף, ואז נהיה לי כל, אחרי זה תוכנות חיפוש ושמונה קבצים וכו', עד שאספתי מכל הכתבים סוג של מפה, אני קורא לזה, לימודי אנטומיה של הנפש. רוצה לדעת את יחסות של הרב קוק לעצבות, 10 פסקאות. עכשיו, אתה צריך למפות, כי לפעמים זה חוזר על עצמו, לפעמים שזה חידוש. זה כל הספר הזה, עוד נרחיב בזה מה, מה, מה המסקנה והתוצאה שיצא פה בספר הזה, חידוש גדול. אני שמח שהיה לי חלק מרכזי באור הזה, להוריד את האור הזה לעולם. למה חשוב ללמוד את אורות הנפש? תראו, איך שלא תהפוך את זה, כל אדם שיושב כאן, כל נברא בצלם, אפילו בעל חיים, מחזיק בתוכו שתי מערכות סותרות לגמרי. מערכה חומרית, מערכת אחת חומרית, מערכת אחת רוחנית. מה זה המערכת החומרית? הגוף. עצמות, בשר, גידים, ציפורניים, שערות, שומן, נטרן, מלח, אפשר לשקול את זה, אפשר למדוד את זה. וככה, זה נקרא חיצוניות האדם, בלשון חז"ל גוף. דרך אגב, למה הגוף נקרא גוף? כי הוא מגיף. נכון? מגופה. אמרתם בבא מציעא, אלו מציעות? מגופה. מגופה זה מה שחותם את החבית. מגפיים, הם מותמים את הרגל, להגיף את התריסים. הגוף הוא סוגר על הנשמה. הרמח"ל כותב בדעת ואומר שהנשמה היא רואה מסוף העולם ועד סופו. כשהיא נכנסת לתוך גוף, היא כבר מוגבלת בהגבלות שלו. זה כמו אדם שיכול לראות 200 מטר, אבל אם אתה שם לו, אם אתה שם אותו בתוך איזה זכוכית מגדלת או משהו, הוא מראה לו רק את ה-10 מטר הקרובים. זאת אומרת, ברגע, גם כוח אמיתי או חזק מאוד, שאתה מגביל אותו, מכניס אותו לתוך דבר מוגבל, הוא נהיה מוגבל כמו. חוץ מהמערכת החומרית, יש בתוך כל אדם עוד מערכת, נקראת מערכת רוחנית, או בשפת חז"ל, נפש. מה זה המערכת הרוחנית הזאת? זה המחשבות שלנו, הידיעות שלנו, הרצונות שלנו, הדמיונות, התקוות, החרדות, הפחדים, הזיכרונות, התשוקות. ואנחנו כולנו חיים אותם כל הזמן. ובמקביל, במקביל למערכת הגופנית, יש לנו עוד מערכת שיום אחד אני קם שמח, יום אחד אני עצוב, יום אחד אני מבין, יום אחד אני שוכח, יום אחד אני מפחד, יום אחד אני מתמלא באומץ. כל הזמן באינטראקציה, היא עולה ויורדת, היא משתנה. ולא רק שיש לנו שתי מערכות, עיקר המערכת זה המערכת הרוחנית. וחז"ל קוראים להם בשפה כללית נפש. יבואו המקובלים אחר כך ויפרטו את המערכת הרוחנית ויגידו גם בתוכה יש רבדים. הרובד הכי נמוך של השכבה הרוחנית יקרא נפש. רובד יותר גבוה רוח, נשמה חיה יחידה. אבל זו אותה מערכת. בסדר? כן. אני הולך על פי הגדרות של היהדות, אין מי שחולק על מה שאמרתי. הרמב״ם יגיד, יש שכל, רצון, מתעורר, מרגיש, וזה יחלק את זה לחמש. המקובלים דברו על עשר, הם לא חולקים, הם מפרטים אותו. הרמח"ל בדרך השם, אין מי... אתם מכירים ספר שחולק על ההגדרות האלה, שהאדם מורכב מאוד? התניא יקרא לזה נפש בהמית, נפש אלוקית. בעל הסולם יקרא לזה רצון לקבל, רצון להשפיע. לא ייתכן שאחד מגדולי ישראל יקום ויגיד משהו אחר כנגד כל מה שאנחנו מכירים. הוא יכול לפרט, הוא יכול להדגיש זווית או מינון מסוים, לשים עליו פוקוס מאוד גדול, אבל הוא לא סותר. אין סתירה. תראה, הרב באגרות, הרב קוק, זה קו שלו. באמונה, כן? לא בהלכה, באמונה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, תמיד. זו השיטה של הרב קוק. בעל הלשם שהיה מגדולי המקובלים, אמר, אנחנו מכירים את הקבלה וזה, אבל הרב קוק יודע את כל השיטות כולם. אין שיטה שהיא לא חלק מהיהדות, אלא מה? אנחנו יכולים להגיד שהדגישה מאוד את עניין ה... נגיד החסידות, אפשר להגיד שהיא הדגישה את עניין עבודת השם וברגש והתלהבות וכו'. אבל זה לא מחוץ, זה לא סותר את הליטאים. זה לקחת משהו וללמוד אותו בצורת מינון מאוד חזקה. בסדר? כתבתי, אמור לצאת סדרה של 14 ספרים שלי, כמו איזה מפעד של פניני הלכה, אני רוצה לעשות פניני אמונה, זה כבר בעל הגעה לשונית. הספר השמיני כבר הסתיים, הבעיה, המורכבות, לא הבעיה, המורכבות שמי שעושה להגעה לשונית היה עכשיו 5 חודשים בחניונס, ועזה. אז עכשיו הוא יצא, וזה אמרתי לו, יאללה, שערי זה ריזות. צריך לצאת. אז אחד מהספרים שמוסק ביחס של כל תורת הנפש, גם מול הראשונים וגם הרב קוק. זה הערה מאוד חשובה. איך לומדים אמונה? זה לא זה נכון, לא נכון. את הרב קוק שואלים באקרות, אחד, כתוב מצוות בטלות לעתיד לבוא. כתוב אחד אומר מצוות לא בטלות לעתיד לבוא. שואלים את הרב קוק, מי צודק? הוא אומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הוא מייסד את השיטה. יש לעתיד לבוא ששם לא יתבטלו המצוות. יש לעתיד לבוא אחר כך ששם כבר יתבטלו המצוות. דרך אגב, המהר"ל בתפארת אומר, מה נראה שיתבטלו המצוות? מה פתאום? אלא מה? כשכולנו היינו קטנים, הכנסנו עד החשמל. עכשיו שהכנסנו עד החשמל, מה אבא אמר? הוא ציווה. מה הוא ציווה? תזיז את היד, אל תיגע. נכון? ציווי. לאט לאט שגדלנו, מה? נפסיק להגיד. מה קרה? שאתה גדלת והתפתחת מוסרית, הציווי שאתה לא השגת אותו, ולכן היה מישהו אחר חיצוני לך מצווה אותו, אותך, התחלת להפנים אותו עד כדי כך שזה נהיה חלק ממך, שכבר לא צריך לצוות אותך, אתה חי את זה בצורה טבעית. מסביר המהר"ל לעתיד לבוא, כולם יהיו במדרגה כזאת, שאיך שהם קמים בבוקר, הם לא יצאו קרונפלקס, הם ירצו תפילין. הם ירצו מקווה, הם ירצו פסוקת לזמרה, זה יתר. אז למה מישהו יצווה אותם לקום, מפני שאחרית עד סוף זמן קריאת שמע? למה מישהו יגיד להם זה? זאת אומרת, המדרגות קרבת אלוקים כל כך יופנמו בתוכנו, שלא יצטרך לצוות על זה. זה לא שזה יתבטל, הציווי יתבטל. לכן אומר המאמרה, מצוות בטלות, לא תורה בטלה. תורה הזאת, התורה לא תהיה מוחלפת. התורה הזאת שאסור לך לגעת בחשמל, לא תתחלף. מה יתבטל? הציווי, כבר לא יצוו אותך, כן? הליבם יכתבנה, הרמב"ן המפורסם של העתיד לבוא, זה כבר כל ה... הרי ממה נוצר הפער והקושי שלנו? זה שהתרחקנו. התרחקנו בעקבות החטא. ברגע שאתה מתרחק, אתה צריך ציווי. והציווי בא לסגור את הפער הזה. וזה קשה. אבל ברגע שזה נהיה מדרגה טבעית, זהו, נגמר הציווי, אתה חי את זה. טוב, אני חוזר לעניין שלנו, רגע שנייה מעוקדים. אנחנו לומדים את ספר אורות הנפש. אורות הנפש, למה חשוב ללמוד על הנפש? תשובה, אתה מחזיק כל שנייה, כל רגע. לא שאתה בהורה או מילואים, שיעורי, התחתנת, כלום. כל בן אדם, מגיל אפס, מחזיק בתוכו מערכת שנקראת הנפש. שפה מאוד כללית לכל החלקים הרוחניים שלך. בתוכך, אתה קם בבוקר, רואה, חווה, גדל, שמח, עצב, חרד, מבין. למה באתם לישיבה? למה באתם לכאן? תמשיכו, תגייסו, תעשו, למה באתם? יש לי רצון רוחני למשמעות. אני בונה את המערכת הרוחנית שלי. עשיתי כמה דברים, אמרתי, רגע, אני משמעותי, אני מבין מה קורה, אני רוצה להבין, יש לי רצון לחוכמה, להבין מה אני עושה כאן, מי אני? כל מיני רצונות רוחניים שאנחנו רודפים אחריהם כל הזמן, למעלות אותם. זה נלמד עכשיו בהמשך הספר, מאיפה הרצונות האלה נחקקו בנו. אבל זה מה שאנחנו עושים כאן. ולאיזה מי היה מתקרב לכאן? אם לא היה לי רצון למשמעות, רוצים הוכחה? בעל חיים, יש לו רצון למשמעות, רצון לחוכמה, רצון לקרבת אלוקים? לא. לכן אף פעם לא הקים ישיבות. לא תראו שום מקדשים, שום ספרים, שום סדרים, שום מניה, שום קבצים, שום רמב״ם, שום כלום. בעלי חיים כלום. אוכלים, שותים, שנים, נגמר סיפור. כי לא נחקק בהם הרצון הרוחני הזה. כיוון שלנו יש רצון רוחני, באיזשהו שלב אתה מגיע לגיל, אתה אומר, שמה, יפה, נחמד, צחוקים והכל. מי אני? למה חשוב לך לדעת מי אתה? פרה שאתה אומר, ראיתם פעם פרה יושב אצל פסיכולוג ואומרת לו, תקשיב, אני לא מרגישה מספיק משמעותית באחו, איפה הפרה יושבת? הבנתם את הראש? לא תראה. למה? כי אין לה רצון משמעות. הרצונות הרוחניים שלנו משגעים אותנו. זה מה שהרב מעריך מאוד במאמר קרבת אלוקים, מאמרי הראיה, עמוד 30. כמו זה טבוע בנו רצון להתקרב לילדים. לכן מי שחר האנושות, כולם מקימים מקדשים, עובדי אלילים. היהדות, אתם יודעים, יש אנשים, כואב לי הלב עליהם, שהם יש להם טענה, מה הטענה? הם אומרים, תשמעו, עבדו עליכם. מה עבדו עליכם? לפני אלפי שנים, מישהו קריזמטי אמר שאלוהים דיבר איתו, וזה, ומאז אתם כולכם הולכים אחריו, וזה, באים לשבעה הולכים. השאלה זה לא מה היה שם. הרבה אנשים רצים להגיד, לא, יש לי הוכחה, מצאו דיסקית של אברהם אבינו, בעיה, מקריאת ים סוף. עזוב, לא מעניין. מה ההוכחה? נגיד שהוא אמר את זה, ונגיד שהלכו אחריו. השאלה למה זה החזיק עד היום? תראיתי, זו השאלה הקריטית. אני אגיד לכם ככה, סיימתם עכשיו ארוחת ערב, נכון? אם יבוא בן אדם, יראה עכשיו 200 חבר'ה אוכלים ארוחת ערב. ייקח מגפון, יצעק, כולכם מושפעים רצח. למה? אבות אבותיכם לפני 5,000 שנה בכלל לא היו אוכלים. בא מישהו כרז, מה אתם אומרים? אתם חייבים לאכול 3 ארוחות ביום. ומאז אתם כולכם הולכים... תגיד לי, מה חשוב אני אוכל בגלל שמישהו עלה? אני מרגיש צורך להיות ניזון גופנית, אחרת אני חלש. יש תביעה עמוקה שנייה בתוך הנפש להיות קרוב לאלוקים. וזה לא התחיל ממשה רבנו. זה התחיל מהאדם הראשון שנלפח בו נשמה, כמובן הצד אלוקי, ברגע שיש לך משהו, אני אסביר את זה טיפה, ברגע שנלפח בו נשמה, מיד הוא היה צריך להזין אותה גם. כי שאין בך משהו, אתה לא צריך להזין אותו. ראיתם אריה אוכל בן אדם. האם יש לו איסורי מצפון על זה? למה לא? כיוון שאין בו מוסר, הוא בכלל לא יכול לפגוש בעיות מוסריות במציאות. כיוון שאם אין לך ממד מסוים, אתה בכלל יכול לפגוש ולדבר עליו ולחיות אותו ולבקש אותו. כיוון שהבורא נפח נשמה, לא ניכנס עכשיו לעומק איך ננפחה הנשמה הזאת, אבל רק אני אגיד בסוגן, זה לא סותר את האבולוציה בכלל. וברגע שנפחה בו נשמה, יתחיל לחפש את הקשר לאלוקים. ואמונה זה קשר לבורא, כותב הרב במאמרי הראיה. הקשר לאינסוף זה האמונה. אצל כל נברא בצלם יש את הדחיפה הזאת, אלא היא מתגלה בצורה פחות מוסרית, יותר פראית. והיהדות באה, והיא כאילו השלב הבא, ומובילה את הנטייה הזאת, את הקרבת אלוקים, את השאיפה הזאת, למקום מוסרי, מקום עדין, מקום צודק. וזה התפקיד של היהדות. ולכן היהדות היא לא איזה הנפצה, כמו שאותו ימח שמו בזכרו חשב, לכן הוא רצה להשמיד את היהודים, הוא טען שהם הביאו מוסר כאילו חיצוני לעולם. זה לא חיצוני לעולם, זה עומק טבע האנושות. בסדר? ולכן... הנפש, המרחב הרוחני, כולל כל התשוקות הרוחניות שהביאו אתכם לפה ושמייסרים אתכם ושהם גם הרב כותב בהמשך, נראה את כל הפסקאות שלו. אנחנו נרוץ פה על שתי דברים. הספר, החלק הראשון שלו עד 260, זה שפה פשוטה שלי, כתבתי שכל אנשים התחברו אליה, ומ-260 הבאתי יותר לתלמידיכם בחורי ישיבות שרוצים לראות את הפסקה במילים של הרב עם הפירוש שלי. אבל זה המילים של הרב. אנחנו נרוץ פה מהמילים שלי ולפסקאות נראה את המקור, על כל פנים. כל מה שדוחף אותנו וכל מה שמוביל אותנו זה רצונות רוחניים. עכשיו, תגידו לי בצורה פשוטה, אם אני לא מכיר אותם, אם אני לא מכיר מה הם רוצים, אם אני לא מכיר מה הם חפשים, אם אני לא מזין אותם, אני יכול להיות רגוע, אני יכול להיות שלם, אני יכול לנהל חיים? זה מאוד קשה. אני יכול, אבל ככה זה נראה. ראיתם פעם מישהו שנוהג על רכב בלי לדעת? הוא יכול לנהוג. אבל ככה זה נראה. בסדר? אז רק אני מסכם, אתן זמן לשאלה. אנחנו לומדים אורות הנפש, וזה האורות של הנפש. מה זה הנפש? כן, לא בועת אוויר כחולה, לא עזיות, לא מעל השמיים, לא, אל דמיינו כלום. הנפש זה העולם הרוחני שלך. יש לך בשר, עצמות, גידים, ויש לך גם ידיעות. קבל ידיעה, כן? חניתי את הרכב מאחורי הפח שם. לא הייתה לך ידיעה, נוספה לך ידיעה. האם עלית במשקל לבוא? לא. עולם רוחני שלו התווסף לו ידע. איינשטיין היה גאון, אולי השמן. לאן זה? מרחב רוחני. אדם יוצא לדייטים, יש פה שיעורים שיוצאים לדייטים קצת. פתאום נהיה מאוהב, אין 60 קילו אהבה, הוא מאוד מאוהב, בדרך כלל הוא גם מרזה. זה מרחב רוחני. אדם בחרדה, הוא לא עולה במשקל. מרחב רוחני, יש שם התרחשויות שלמות, ומחלקות שלמות, ורבדים שלמים, ועליות וירידות. איך אתה יכול לתפל את המערכת אם אתה לא מכיר אותה? כל המערכת הזאת נקראת הנפש. הגוף, מי מבין בגוף? רופאים. יש לאדם שתת, שטף דם, פורט, מחפש חובש, פרמדיק, רופא, צורח. למה? וזה הוא מבין. אותו דבר בנפש. בנפש הרמב"ם כותב, 8 פרקים, חכמי הנפשות, זה חכמי ישראל שהם עוסקים בצד הזה. בהמשך נראה מה ההבדל בין פסיכולוגיה לתורה בדבר הזה. כן. כל טוב. חבר'ה, אל תביישו לשאול, כן? זה לא הרצאה. תעצרו אותי, תשאלו, תחלקו עליי, ככה נתברר, הכל בסדר. אל תתביישו. טוב. מה זה הנפש? עולם רוחני, בסדר? אני לא צריך אמונה מי אמר שזה... הרבה אנשים שלא לומדים, אז מרגישים שעבדו עליהם. למה? כי כשאתה לא לומד, אתה מנפיץ מושג, וכשאתה מנפיץ מושג, אז אתה לא רואה אותו, ואז אתה חייב אמונה. ואז אתה אומר, שמה, אתה מאמין שיש לך נפש? אני אומר, כן, אני מאמין. אם אתה יודע מה זה נפש, לא צריך אמונה, אני חי אותה כל היום. אותו דבר אלוקים, אותו דבר עבודת השם, תורה ומצוות, לא כל הזמן לחזור. ברגע שאתה מעמיק במושגים, הם נהיים מאוד בהירים, ואתה חווה וחי אותם. כשאתה חי משהו, יש לך ודאות כלפיו. עכשיו, בוא נטפל בנפש. יש לה רצונות, עוד שנייה נדבר, נראה שהיא עברה שבירה רצינית, ולא כל הרצונות מופיעים בצורה ישרה. היא מופיעה בצורה מעוותת. רבי חיים ויטל, בשערי קדושה, כותב משהו מבהיל, שלא הרבה מבינים אותו. הוא כותב שם, שרוב האנשים אומרים ככה, תראה, אני לא יודע מה לעשות. למי אני פונה? לא סומך, זה עבד עליי, זה גנב לי את הרכב, זה וזה. למי אני פונה? למישהו שאני סומך עליו. מי אני סומך? הכי בן אדם הכי סומך, על מי? על עצמו. ואז הוא פונה לעצמו. הוא אומר, רב חיים ויטל, משהו משוגע, אני זוכר שלמדתי את זה, זה מהפך. הוא אומר, בן אדם אומר ככה, כולם יכולים לעבוד עליי, כולל ההורים שלי, לא יודע, עשו לי דברים, לא יודע. אני יחקור, ואם אני מגלה רצון אמיתי אצלי, כנראה זה האמת. מה הוא לא יודע? אומר רב חיים ויטל, מי יחיה את האדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע? מה זה אכל מעץ הדעת טוב ורע? לאכול משהו ולהתאחד איתו. נכון? יש פה כוס מים, אני שותה אותה, עכשיו נהיית אחד ממני. חלק ממני, סליחה. הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הכוונה שנכנס בו טוב ורע. מה נכנס בו? גם רע. מה זה אומר? שמהיום יש לי גם תשוקות ממני, רצונות שלי, שיובילו אותי לרע. ולכן אסור לי לסמוך על עצמי בצורה מוחלטת, זאת אומרת שתהליך הגאולה הוא יותר, אני יותר, כן, האדם הישר צריך להאמין בחייו, יותר להאמין, אבל הוא גם צריך להשתמש בתורה. כי התורה זה משהו אובייקטיבי. לכן אדם לפעמים אומר, תשמע, זה הקולות שעולים מתוכי, מה, אני לא אשקר לעצמי. מה הדוגמה הכי טובה? זה שוקולד. אני יכול להימשך לשוקולד, זה סיגריות, זה קולות שעולות ממני, תעשן, תעשה, כל, בסוף אני נדפק מזה. האם אדם נמשך למתוק? כן. עוד מתוק. הגוף אומר לו תאכל עוד, עוד. קולות שעולות מתוכו. בסוף מחייב אותו. יש זה ברמה הגופנית, זה גם ברמה הנפשית. גם ברמה הרוחנית. לא כל, וזה החידוש, לא כל הקולות שעולים מתוכך, זה נקרא שבירה. שבירה זה שמשהו כלי עניינו להחזיק מים. ברגע שהוא נשבר, הוא כבר לא מחזיק את המים. הנפש אמורה להחזיק את אור השם. ברגע שהיא נשברה, היא לא מחזיקה את אור השם כבר. מחזיקה דברים אחרים. אבל זה, אני מקדים את המאוחר, זה, רק תכיר את המערכת, עולם רוחני. בתוך העולם הרוחני יש לך חלקים שלמים, חלקים שבורים. למה יום אחד תקם ככה, יום אחד... והמערכת הזו קשורה לעוד מערכות. זה סיפורים שלמים שהולכים ומסתבכים, והכל זה הרב קוק כותב. זה ממש לימודי אנטומיה של הנפש. ברפואה מה עושים? אומרים לך, יש לך גידים, שמעבירים דם, וברידים, וכדוריות דם, וזה מחבר למערכת אחת, מערכת העצבים, מערכת הלב, מערכת... מחזור הדם. זה... מערכות שלנו, אחרי זה אתה מכיר את החוקיות, אתה רואה נקרא פוקר, אתה יודע איפה לסגור, אתה יודע גם מה הבעיה, אתה יודע לעלות על הבעיה. תגידו לי אתם, מה ההבדל בין רופא לאדם רגיל? מידע, איזה מידע? כלפי הגוף, איזה מידע? הוא יודע, מה? כן, תודה רבה. אתה צודק, אבל כאילו מה המידע הרפואי הזה? אתה מכיר את הבדיחה על בן אדם ש... טס בכדור פורח והתנתק לו החוט או משהו? לא יודע איפה. אחרי שלושה ימים בא לנחות באיזה מקום, ראה שם מתמטיקאי, פילוסוף. אמרנו, תגיד, צרח לו מהכדור פורח ב-30 מטר, תגיד לי, איפה אני? אמר לו, אתה בגובה 30 מטר בתוך כדור פורח. זה סדר גמור, זה לא מקדם אותנו. הוא יודע מידע רפואי, שמה זה? מה זה המידע הרפואי הזה? הוא יודע, שימו לב למילה, כי זה נעסוק כל השיעורים, הוא יודע את החוקיות של הגוף. וזה הסוד, גם לנפש יש חוקיות. וזה כל מה שאנחנו הולכים ללמוד. לגוף ברור לנו שיש חוקיות. מים מתאים לו, נפט אסור לו. לקפוץ מצוק 400 מטר על סלעים חדים אסור לו, להתקלח הוא צריך. כל מיני חוקים של הגוף, לאכול, כך וכך, חום, אסור לו יותר מדי חום, אסור לו יותר מדי קור. יש חוקיות שלמה לגוף. הרופא לומד את החוקיות הזו 7 שנים. אחרי 7 שנים... בא אליו מישהו עם כאבי תופת, הוא רואה את ההתנפחויות, הוא רואה את הזה. אתם יודעים, לפני המון זמן, הבת שלנו עדן הייתה בת שנתיים וחצי, קיצור שכבה בלול עם חום וזה, לא מבינים מה קרה לה. לקחנו אותה לטרם, טרם עיפו אותנו למיון, ואז התחלנו במיון בברזילה שלושה ימים, לא שלושה ימים, יומיים כזה, 48 שעות עוברים לה על כל הגוף. שתן, דם, סיטי, בדיקות, לקחו לה נוזל מעמוד שדרה, מנסים לדעת מה יש, מעלה חום, לא יכולה לאכול. וואו, קשה מאוד, ו... אחרי 48 שעות בא אליי המנהל מחלקה, אמר לי, תקשיב טוב, קח אותה לדוקטור במרפאות חוץ של אפוזן גרון, מומחה לאפוזן גרון, שיסתכל, אני רוצה שיסתכל עליה. אני הולך, תבינו, כל הרופאים עברו לה על כל הגוף, לא מוציא. הולך אליו, מניח אותה על הברכיים, הוא פותח ככה עם פנס, עם המקל הזה של הארטיק, מכירים את הזה? עושה לה ככה, אומר את הבעיה, עשו ניתוח, שעה וחצי הייתה בחוץ, נגמר הסיפור. מה הייתה הבעיה? התנפחה לה שלפוחית בבית הבליה. אני לא יכולה למנוע. עכשיו, הוא הסתכל לה בפה. חזרתי איתה למחלקה, אמרתי לרופא, בוא נע, אני ואתה 20 פעם פתחנו את הגרון, הסתכלנו, איך הוא ראה, אתה לא? אני חושב, הוא רואה 40 גרונות כל יום 40 שנה. הוא כבר יודע לפי התסמינים, שוב לב איזה עלייה על חוקיות, לפי התסמינים של הפה, הרמת דם, רמת היובש בלשון, זה הכל מצביע לו על מה יש בפנים. זה חוקיות. כי יש חוקיות, שיש בית בליה חסום, או שיש כך וכך, אני סתם מנפיץ כרגע, אבל תבינו את העיקרון, כן? זה מעלה כדורת לבנות, לא יודע, מחלל הפה, והוא צדק. מה הופך רופא למומחה? הוא יודע את החוקיות, הוא יודע את התסמינים. מה אני רוצה מהסדרת לימוד הזאת, שנוציא ממנה? שנבין את החוקיות של הנפש. למה? כי כשאתה לא יודע את החוקיות, אתה מתחיל לבלבל את המוח, ואתה עולה יורד, אתה לא יודע מה קורה לך. אתה יושב יום שלישי, כף חשבון בחדר, ופשוט בא לך ליפול. עכשיו, אם אתה לא יודע את החוקיות של הנפש, אתה אומר, הגיע לי ניסיון מהשמיים. לא אח שלי. יש לך כוח של תענוג שלא יוצא לפועל. כוח של תענוג שלא יוצא לפועל, אני חפש להתפרץ. ראיתם פעם צינור מים שרוצה לצאת, חוסם אותו. בנקודה הכי חלשה שיש, שהוא מתפרץ. זה נקרא נזילה, הוא מתפרץ איפה ש... אי אפשר, אומר הרב קוק במוסר רביך ד', אי אפשר לעצור את הנפש. נפש זה כוח אלוקי. היא רוצה להתענג, היא רוצה להחכים, היא רוצה להיות משמעותית, היא רוצה סיפוק, היא רוצה לחוות. מה אתה עושה? אתה נועל לה הכל, אבל נותן לה סיפוק שכלי. כל יום שלושה סדרים, רק בשכל. חנקת לה את כוח העונג. אם זה לא יוצא בזה, באיזשהו שלב, פתאום זה מתפרץ. תבין את החוקיות, תן לה עונג. במה אתה רוצה? או באוכל, או בחברים, או בכדורגל, או בתפילה, בקרבת אלוקים. תוציא את העונג בכל דבר שהוא לא עבירה. כשאתה לומד, אתה גם לא נבעל. מישהו בא, יוצא עליך ב-400, אתה קודם כל שומע את העולם הרוחני. העולם הרוחני, הוא רוצה, יש לו נטייה מאוד חשובה. טוב, אני לא אגיד בזה, אני אשאל אתכם. מה היצר הכי חזק בנפש? מה הכוח? בוא נדבר עברית. מה הכוח הכי חזק בעולם הרוחני? בסדר? אתם איתי? בוא נסגור רגע. עולם רוחני זה כל לא גידים, לא שר, זה כל הרצונות, שוקות, דמיונות, חוויות, או שנייה, נחלק את זה למחלקות, נראה את כל הזה. מה הכוח הכי חזק של הנפש? כוח החיים, מה? לחיות. אוקיי. בוא תסביר לי איך 3,000 אנשים חוצים את הגדר בשביל לאוקטובר, יודעים שהם לא יחזרו. איך אלפי חיילים יחסים לעזה, יודעים שהם ימותו. איך יתאבדו בפרל ארבור? לא, כוח בנפש, נכון? יש, דיברנו על גוף ונפש, יש כוח גופני, זה נקרא שרירים, ארבע ראשי, תלת ראשי, יש לך כל מיני... גם בנפש יש כוחות. אם אתה טוען שהכוח לחיות זה הכוח הכי חזק, איך אנשים מוסרים את הנפש? אני רוצה לדעת מה זה הכוח הזה שדחף אותה, מהנפש נמסור. זאת אומרת, משמעות זה יותר גדול מכוח החיים. בלי משמעות, יתאבד. לפעמים. מה דוחף אנשים? בוא נתנתק רגע מהסיטואציה, כן? לפי אנשים לאורך ההיסטוריה, קפצו לאש, מסרו את הנפש. לטובת אלוקים. אם הרצון לחיות היה הדבר הכי גבוה, היית צריך להגיד לכוח האמונה, שלום, נעים מאוד, יש חושב יותר גדול לך. במציאות זה לא ככה. אני מסכים שכוח חיים מאוד, מאוד מרכזי, מאוד חזק, אבל יש יותר חזק ממנו. הרב קוק כותב במאמר קרבת אלוקים, הכוח הכי חזק בנפש זה הרצון להיות בקשר עם הנצח. בעברית שלנו אמונה. ואם החיים, אני לא מדבר על תענוגות, החיים יעמדו זה או זה או זה, לא מעט פעמים הרצון לקרבת אלוקים ינצח. הוא מוכן למות בשביל אלוקים. לא רק ביהדות. לאלפי דתות, אלפי מקומות, וגם לטובת המולדת והרבה מקומות. רואים את זה. אמונה. אני רוצה להיות בקשר עם הנצחי, ואם אני מבין שעכשיו לעשות את המעשה הזה, זה מקרב אותי לבורא, אפילו למסור את החיים, אני מסור. כוח האמונה. הרב קורא לזה קרבת אלוקים. כן, אבל אם אתם רואים, בואו נתחיל לשחק במערכות, ונראה, יש לי מערכת גופנית. אני יודע שיד ימין יותר חזקה מיד שמאל, איך אני יודע? אני רואה, אני עושה את האות, אני דוחף אותה. הוא הפוך, מי שסמאל, לא משנה. אני מתחיל לבדוק כוחות בתוך הגוף, את המערכות, את האיזונים, או את הלב, מה יותר חשוב, אירוע מוחי, אבל הלב ממשיך לפעום. מתחיל לשחק עם החוקיות, ללמוד אותה. אני פתאום מבין, יש לי פה, אני מחזיק מערכת, עם חוקים, עם סדרים. עוד דוגמה. ראינו את האמונה והחיים. עוד דוגמה. יש כוח מאוד מרכזי, הרב כותב עליו. זה היצר המיני. מה יכול לגבור עליו? איזה עוד כוח יותר חזק ממנו? הרב כותב, הכוח המיני, יש לו עוצמה גדולה, יכול לסבך את האדם, יכול להעלות אותו לשיא הקדושה, יכול להעלות אותו לשיא התאומה. איזה כוח גובר עליו בשניות? בלי יותר מדי, כאילו, לחשוב. הכבוד. כוח הכבוד, שימו לב, זה משהו רוחני, שאם אני מעמיד את האדם מול זה או מול הכבוד שלו, הכוח המיני מתפרק. נכון? אם בן אדם רוצה ליפול חס ושלום בעבירה כזאת, ששייכת לתחום הזה, הוא ישב אחד ורואה אותו ועושה את זה. תיקח בן אדם שנייה לפני, שהוא מאוד רוצה, תגיד לו, הכל בסדר. אתה תעשה את זה, גם מותח, אין לך שום עבירה, תעשה את זה. רק מה? כל הישיבה יושבת פה, מסתכלת, גם ראש הישיבה, כולם מסתכלים, תעשה את זה. יעשה או לא? הבושה, הבושה זה כבוד, כבוד העצמי שלי. אנחנו, מה שנעשה, נתחיל קודם לסדר במחלקות, מה יש לי רצון, יש לי תקווה, יש לי דמיון, יש לי כבוד, חיים, אמונה, כאילו, זה הבסיס של עבודת השם. עבודת השם עוסקת בעולם הרוחני שלך. כל המצוות באות לבנות, המצוות לא באות לבנות את הגוף, זה הטעות. מצוות באות לבנות הקומות הרוחניות של נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה. ואם אתה לא מכיר אותם בכלל, איך קוראים להם, איפה הם, מה המחלקות שלהם, מה גובר על מה, איך להם, אז איך תוכל לעבוד את זה, איך תוכל לפתח את זה, איך תוכל למדוד התפתחות בכלל, כן. גם, נכון. גם הכאב, הרי מה מפחיד אותנו בגיהנום? נהיה בגיהנום, מה מפחיד? הכאב שם. לא משנה כרגע אם זה כאב נפשי או כאב גופני. נתת לצד בנפש. הרי למה חזק גילו לנו שיש גיהנום? אל תגלה. כי זה יכול לעזור לך בעבודת השם. לא נכנס כרגע למה זה גיהנום, מה זה שכר, זה יכול לעזור לך, מה זה יעזור לך? יש בי עכשיו רצון רוחני, לא לחבוט סבל, רצון להתענג, לא לחבוט סבל. כן. האדם. האדם הוא קם מגוף ונפש, האדם רוצה להיות בקשר עם הנצח. כן, הוא מרגיש שם. כן, בגלל שהוא היה שם. כן, בגלל שהוא היה שם. אנחנו נראה לנו שירושלים על זה. כן. למה? אוקיי. אתה יודע שרוב העולם מאמין? לא רק היום. אחרי 300 שנות כפירה. לא רק היום. משחר האנושות, מקדשים ואלים וטקסים ופולחנים ועד היום, אני מדבר איתך בקרב המדענים והרופאים הגויים, קרוב ל-80% מאמינים. יש 10% אתאיסטים ו-10 באמצע, שלא ברור העניין שלהם. רוב האנושות מאמינה. יש הבדל בין מאמין לבין שומר שולחן ערוך. בסדר? רוב עם ישראל מאמין, מסורתי. בטח. בטח, מסורתיים זה מאמינים לפעמים יותר מדתיים. בסדר? אז אמונה, רצון לקרבת אלוקים זה... מה, יש לך שתי מיליארד נוצרים, שתי מיליארד מוסלמים? דתות, בלי סוף. זה רוב העולם. כן. זה במאמרים שהרב, למשל ביסורים מרקים, הרב מסביר שכפירה זה רצון להגיע לאמונה יותר גבוהה. למשל, אם מישהו יבוא ויגיד לי עכשיו, תדע לך, קרבת אלוקים זה לרצוח תינוק, ככה אתה מתקרב לאלוקים במקום תפילת ערבית, אז אני כפור בזה. נכון, מי נקרא יהודי? כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. הכפירה עניינה לכפור בסיגים של האמונה, מסביר הרב שם. האמונה, הכוח לאמונה, אנחנו רואים את זה, לא צריך להיות גאונים גדולים. אנחנו רואים שהכוח לקרבת אלוהים הוא כוח מאוד חזק, אבל הוא גם כוח פראי וטבעי, כיוון שכך הוא יכול להתפתח במקומות בלי... עם המון המון סייגים. דוגמה טובה זה האסלאם. כל האנשים שחצו את הגדר, שלא תפלבלו, כל האנשים שחצו את הגדר, הם חושבים שהם עובדי אלוהים. כל מה שהם עושים זה עבודת אלוהים, זה עבודת קודש. והם צורכים גם על הוא אקבר, זה בשם אלוקים. אנחנו נבוא ונקפור בזה. זה לא התקדמות. אתה לא מקדם את העולם, ואתה לא מחבר אותו לבורא וכו'. הכפירה של... ועכשיו יהיה לו שאלה, הוא כופר בעד. יש לי אמונה יותר גבוהה. ובאמת, בעולם האמונה יש הרבה דברים שצריך לקפור בהם. לא הרבה, יש דברים שצריך לקפור בהם. והרב קוק אומר, זה התפקיד של הכפירה. יש פה מאמרי הראיה. לא קריטי, לא משנה. לא קריטי, לא משנה. הרב כותב מאמר, תסתכלו שם, מאמר הלוקים שונים, גרגירים הגיוניים זה נקרא. פעם אחרת. אז הרב כותב שם שהאמונה צריכה ניקיון. כל כוח טבעי, כל כוח פשוט, הוא מתפתח. הוא מתפתח גם בצורה לא בריאה. מה מאזן אותו? הכפירה. הכפירה אומרת לו, תדע לך, בסדר גמור להתקרב לאלוקים, אבל לא דרך רצח תינוקות. ואז יש מלחמה גדולה בין הכפירה לאמונה, שזה מתברר שמתי מותר ומתי לא וכו', ואז האמונה צומחת, האמונה מרוויחה מזה. זאת אומרת, הכופרים הם כופרים באמונה קטנה שהם רואים, לפעמים קשה להם לנתק את זה ועד כבר לא להתחבר בכלל לאמונה, אבל מזה תצמח האמונה גדולה. בסדר? יש עניין מאוד חשוב שהרב קוק כותב שם, שהתפקיד של הכפירה זה להמעיט את האמונה בעולם. עכשיו אמרתי את הרעיון, תסתכלו בגרגירים הגיוניים בו, שריך. יש עניין, הרב כותב שתפקיד הספק והכפירה להמעיט את האמונה. למה צריך להמעיט את האמונה? אומר הרב קוק, האמונה זה אחד מכוחות הנפש, זה לא הכל. תגידו, לשתות מים חשוב? בוא ניקח תינוק, חבר אותו צינור ארבע צול של המחבש, ניתן לו מים, זה חשוב. לא הכל צריך להיות מים, חייב גם סגירה, חייב צמצום, סוד הצמצום. לכן העולם זה חסד וגבורה, שני קווים מקבילים. אחת הטעויות של אנשים אומרים, אמונה זה חשוב? רק אמונה! נזרוק את השכל, לא נלמד, לא נחקור, לא נפתח את העולם, לא מדע, לא רפואה, לא כלום. אחד השליטים, אולי החליף עומר, אם אני לא טועה, שהם הגיעו למצרים, כבשו אותו, אז היה שם ספרייה עם אלפי ספרים של כל המדע עד הזמנה, מהיוונים וגלינוס, כתבים רפואיים וזה. אז שאלו את החליף עומר, החיילים המוסלמים שכבשו את מצרים, שאלו אותו, מה נעשה עם הכתבים האלה? אמר להם נשרוף. אמרו לו, למה? אמר להם, תראו, אם כתוב שם דברים שסותרים את הקוראן, ודאי לשרוף. אם כתוב שם דברים שמתאימים למה שכתוב בקוראן, זה מיותר, זה כבר כתוב בקוראן. זה לשרוף. ומה זה? רק אמונה ורק אמונה? אל תראו איזה חורבן במילה עולם. הרב קוק, אחד דברים שהדהימו אותי אצלו, שהוא מסדר, הוא מאזן. לא צריך אמונה בלי גבול. לא צריך תורה בלי גבול. כל האומר אין לי אלא תורה, זאת אומרת רק תורה, גם תורה אינו. אנחנו כאילו במחשבה של דתיים היינו אומרים, שיהיה רק מאמינים, שיהיה כל היום תורה. זה כמו לבוא לבן אדם, שיהיה רק מים. גם מים זה טוב. אבל טוב בלי גבול, זה נהיה רע. לכן צריך כוחות שימעיטו את האמונה. איך קוראים להם? ספק וכפירה. יש לו עוד סיבה שאומר שם שקרבת אלוקים זה כוח כזה עצום, שאם לא על הספק שממעיט אותו, היית כל היום בקרבת אלוקים, לא היית הולך לאכול בכלל. הנשמה היא, תראו לכם, זה כוח עצום. כדי להשאיר אותה באיזון עם בחירה, הביאו לתאבות. בלי זה היא הייתה צסה. מתרפקת על דודה. זה בדיוק אהבה אמינה, לכן הוא כתב בעין היה הברכות שמתחילה בפסקה ט', הוא אומר, הייתה אהבה אמינה שכל הכוחות הרוחניים אינם צריכים הגבלה. אני אומר, זה לא נכון. יש שבת א'? תראו בשבת א', פסקה מזעזעת. חושב ט', הוא כותב שם, הנה. טוב, יש פה איזה דיון בגמרא, אני אכנס לזה רגע, ואז הוא אומר, מסיר אוזנו משמע התורה גם תפילתו תועבה. האדם הוא פונה מטבעו אל רגשי קודש. בטבע של האדם יש רגש לקדושה, לנצח, למוחלט, לקרבת אלוקים וכו'. צריך להוציא אותה מן הכוח אל הפועל וכו'. אמנם יוכל האדם בזה לטעות בדבר אחד, תהיתי? שהרי כשם שיש לו נטיות רוחניות מצד טבע נפשו, כן יש לו גם כן המון רגשות שונים לכמה חפצים ורצונות חומריים. אז הוא אומר, האדם מבין שרגשות חומריים לא צריך, לא טוב לא להגביל אותם, נכון? זה מובן. שוקולד וכל, צריך להגביל אותם. רגשות רוחניים כמו אם אני רוצה ללמוד תורה או להתפלל או לעשות חסד, זה תעוף, כמה שיותר, נכון? אמנם, אומר הרב, זה לא נכון. יוכל האדם לחשוב שנוגע לאלה הנטיות הרוחניות, אין אדם צריך לפלש להם נתיב לימודי, כי אם יעזוב את נפשו על פי דרכה. אמנם לא כן ילמדנו בזה החכם מכל אדם, שבאמת האדם צריך לתן לכל דבר משקל, ולא רק לשאיפותיו החומריות, כי גם לשאיפותיו הרמות, גם מסודות התפילה. על מה הוא אומר את זה? מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. נכון? הרי מה אדם אומר? אני אעשה קבלת שבת עם גיטרה בשבת, יאו וזה, ואז אומרים לו שיעור תורה. מה זה שיעור תורה? זה בוא תלמד הלכות, דברים קצובים, תבין. וזה אומר, לא, אני כל היום טס עם השם. הוא אומר לך, תדע לך, אם אתה מסיר אוזנו משמוע, גם תפילתו תועבה, למה אני אהיה תועבה? כי אם אתה לא מגביל את העולם הרוחני שלך, אתה גם תגיע לרוע. מה הכוונה? בן אדם אומר לעצמו, יש לו נטייה לחסד, נטייה לחסד דבר טוב? הוא רוצה לעשות חסד. ואז הוא בא ומשקה, סליחה שאני חוזר לדוגמה הזאת, כן, אבל לא נתרבב יותר מדי לדוגמה. לוקח ילד קטן ועושה איתו חסד, נותן לו לשתות, ועוד לשתות, ועוד לשתות. סוף הילד ימות. שלא נדבר על חסד אחר. בסדר? חסד זה כוח אהבה. הגמרא, התורה בספר, בחומש ויקרא, אומר, איש שהולך עם אחותו ונחרטו, חסד הוא. זה חסד. זה חסד, לא במקום. זאת אומרת, כל שאיפה רוחנית וכל שאיפה טובה לקרבת אלוקים והכל, אם היא בלי גבולות, זה נקרא עבודה זרה. ולכן מה ההלכה אומרת? תפילה עד זמן כזה. תורה כך וכך, תפסיק ללמוד תורה, תלך לקנות חנוכה. מצווה עוברת, תעצור אותה. היא מקבילה לך גם את התורה, גם את התפילה, גם את ההלכה, גם העשרות, גם חומש. יש, היא נותן, גם לדברים שאתה רוצה, היא מקציבה. לא כל דבר. איזה לימודים אתה לומד, כמה אתה לומד, גם תתחתן, לא כל דבר עד הסוף. וברגע שאתה מבין את זה, אתה פתאום נכנס, כן, שנכנסים לזה ומתאים את היסודות של עבודת השם. זה שיש לך עולם רוחני, אתה קודם כל צריך להכיר אותו, להכיר את המחלקות שלו, את הרבדים שלו, את הרצונות שלו, הם המנוע שלך, הם כל מה שדוחף אותך, גם אתה צריך להגביל אותו ולאזן אותו עם עוד חלקים. זה כל התורה, כל מכניך תורה ומצוות, נראה לכם נכנסים ואומרים לך, הנטייה לחסד, לצדקה, למעשרות, היא צריכה לבוא גם שלא בא לך. וגם כשבא לך מאוד, תגביל את זה. אנחנו רואים היום תופעות של עולמות רוחניים, של כן, רוחניות, שבלי גבול, רואים איך זה בסוף יורד לתומה ומתפרק. אז זה החשיבות של הכרת הדבר הזה. אם אדם לא מכיר את זה, הוא, את החוקיות הרוחנית ואת כל המחלקות, הוא, אתם יודעים מה, אני לא אגיד מה הוא, אני אתן לרב קוק לדבר, בסדר? מי שיש לו את הספר, יסתכל על עמוד 261, מתי זה, מתי הרבית הוא אמר לי? לעשרה. מי שמצייר בדעתו, כן, האדם רוצה לעבוד השם, אבל מה, לא לומד אורות הנפש, לא לומד כוחות הנפש, לא לומד על הנפש כלום. מה אתם אומרים? זה אותו מקסימום, לא יודע. תראו מה הרב קוק אומר. מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו. אני מתקן את העולם, אני עובד השם והכל, אבל, ואינו יודע את ערך נפשו. מה זה נפש? כל העולם הרוחני, החוקים שלו והכל. ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה. כמו שיש בתוכחה עולם רוחני, זה נקרא נפש, יש גם סדר שלם של העולם הרוחני. כולם מושפעים ממנו ויודעים אותו. השבת דיברתי עם רב סרן ב-8200, אמר לי, תקשיב טוב, מי אלוף משנה ומעלה, כולם מתובנתים לשתי מדינות. אין לי מדבר, אני מדבר אתכם אחרי השביעי. יש לחץ חברתי. במקומות מסוימים. עכשיו, אתה לא יודע, יש, העולם הרוחני, אני לא מדבר, זה לא גוף, לא באים לגוף שלך ועוזקים אותו. כולם חושבים מחשבה מסוימת, זה מכניס את כולם, אתה פחד לצאת מהתדר. כולם מסתכלו עליך, כאילו מה, אתה משיחליסט קיצוני? מה אתה... תראה, זה בעיה קשה. עכשיו, אם אתה מכיר את כמה אדם רוצה הערכה וכבוד ושיכירו אותו, כבוד, שימו לב, אתם זוכרים כמה עוצמה יש לכבוד? כבוד. ברגע שהוא אומר משהו וכולם מטפחים עליו, לא מטפחים עליו מכות. מכירים את המבט? המבט של, עוד אחד כזה אתה יוצא מהעדר. לא, 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 אני אמרתי את זה רק כאב האמינה, אתה כאילו זה ישר ומתקן, לא צועקים, אף אחד לא קורא לך לחדר מאלוף משנה ואומר לך, תקשיב, טוב, אין יותר פתרון. זה כאילו פעם ראשונה העלית איזה, תפקו לך מבט כזה. זה לחץ חברתי. אז יש גם סדר רוחניות נפשית בכללה. איך העולם הרוחני זז ומושפע ומשפיע וכל הסדרים השלמים, ששיא הסדרים זה בלימוד תורת הסוד, איך הם עובדים. מה הרב קוק כותב עליו? תן ניסיון לעבוד השם בלי להכיר את הנפש שלך, מה הוא כותב? הרב קוק בדרך כלל לא כותב חריף, אבל כשהוא כותב חריף, הוא כותב חריף. הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. מה בעברית שלנו? אתה הזוי, אתה מנסה לעבוד השם בלי להכיר את הנפש שלך, כן? אתה הזוי, ואתה מלא בדמיונות, מה זה כוזבים? כזב, בערבית שקרן, מלא דמיונות שקריים. אתה בכלל לא מבין איך זה עובד. ויותר גרוע מזה, אתה מתחיל להנפיץ. הנחתי תפילין, עולמות שלמים נבנים, אני לא יודע איפה הם, מה קורה, בסוף זה מתפרק. הנחת תפילין, הרוחניות שלך, אתה מנהיג את הרמב"ם בהלכות מזוזה. כתוב, חז"ל אומרים שאדם שעובר מצוות, יש מלאכים ששומרים אותו, מלווים אותו. אז הרמב"ם כותב בהלכות מזוזה שם, שמה זה המלאכים האלה? מה היינו אומרים? מה זה המלאכים האלה? מלאכים כיפשו אותו, רק לא רואים אותם זה. הרמב"ם, כן, זה אופייני לו קצת, הוא כותב שאדם מניח תפילין, ומה, שאנחנו מניחים תפילין, מה אנחנו מכוונים? מה אתה קושר עליה שלך? שמת לב את השאלה? אתה מהירים, קושר, מה כתוב כאן ומה כתוב כאן? ייחוד השם, יציאת מצרים, שני הדברים הכי מרכזיים שאדם צריך לזכור כל בוקר. מה זה ייחוד השם? יש השם אחד, יש מנהל אחד, מגמה אחת, נשמה אחת, רצון אחד, שמנהל את הכל, כולל את קרן וקסנר ואת גנץ וביבי והכל, מלב מלאכים ושרים ביד השם. לפעמים אנחנו שוכחים את זה. נכנסו לרפיח, לא נכנסו, כן, צריך לפדי, החזירו, זה, אנחנו יכולים, כאילו, הם שולטים, יש השם, אבא. אח שלי, יש השם, תירגע קצת, יש השם בעולם. הוא עושה ויעשה, גואל חזק עצה. תסתכלו, במאה השנים האחרונות, כל התקדמות בגאולה הייתה מתוך צרה, מתוך משבר. אנחנו שוכחים את זה, אנחנו נמנים לחרדות. ישר, דבר ראשון שאתה קם בבוקר, מה אתה עושה? שם על הלב, על היד כנגד הלב, זה החוויות. שם על הראש כנגד המוח, זה התודעה. ואתה קושר אותם, קושר, חזק. יש ייחוד, יש נשמה אחת, רצון אחד מפעיל את הכל, כולל את הבחירות החופשיות של האנשים, מה שהרב כותב באורות. דבר שני, יציאת מצרים. למה? כי הקליפה הכי גדולה של אמונה, זה שיהפכו את השם לנשיא של ההיסטוריה. מה זה הנשיא בעברית? כן, נשיא זה מי שלא יושב מעל השמיים, לא קשור לכלום. יציאת מצרים, אומר לך, לא, הוא מתערב. פרעו במים, המהר"ל כותב בגבורות, מה זה יציאת מצרים? אתה עובר על כל המרחבים של העולם, ומראה לך שיש לו שליטה בהם. במים נבראים שבמים, יבשה נבראים שביבשה, הצפרדים, האוויר ביבשה בכינים, במאורות, ואז בנשמות, אין מרחב, תנו לי מרחב אחד שביציאת מצרים לא נגעו בו. אחרי זה גם מחוץ ליציאת מצרים, להראות לך שהוא שולט בכל הגבולות. אז אתה קושר את זה, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא אחד, והוא שולט בכל. זה על הבוקר. אחרי זה שאתה יוצא, ובא לך המנהל של הישיבה, הוא אומר לך, תקשיב טוב, אין מקום. אין מקום יותר בחדר שאתה צריך לעבור חדר. אתה לא נופל, אתה אומר, יש השם. הוא גם שולט על המנהל של הישיבה, או בחדרים, הוא שולט. אומר הרמב״ם, זה שאדם מניח תפילין, והוא בא למזוזה ונזכר בזה. מזוזה זה לא מגיה או מיסטיקה. אתה נזכר, יש השם. כל חדר שנכנס, יש השם ויש יציאת מצרים. מה כתוב במזוזה? ובתפילין, אומר הרמב״ם, והם, הם המלאכים השומרים אותו. שאדם כל פעם נזכר, ויש לו תודעה כזאת, בוכה מתודעה כזאת. הוא שמור, הוא לא ילך מכות עם מישהו, הוא לא ייפול לחרדה. הוא תמיד הולך לזה, זה המלאכים. מלאכים זה כוח. כוח רוחני. תמיד נזכר בזה. עכשיו, ברגע שאתה מבין מה זה הרצון הרוחני, איך מפעילים אותו? מה המצווה באה לבנות בחלק הרוחני? המצווה, כל מצווה זה אש. ראיתם גדולי ישראל שמתפללים, מניחים תפילין? תבוא לגדולי ישראל, תבוא לרב אחד מהישיבה שלנו, תקחו, תגיד לו, היום רק אל תניח תפילין, רק יום אחד, מחר תניח 6 זוגות כל היום. רק היום אל תניח, יסכימו להסכים. לא זה ודאות. תקחו לשחקן כדורגל, תגיד לו, מיליארד דולר, הוא לא יסכים. רב, יום אחד אל תניח תפילין, לא יסכים. יום אחד, הוא איזה עוצמה. ברגע שאתה חי את העולם הרוחני, אתה חווה אותו ומבין מה אתה עושה, מבין קודם כל מה העולם הרוחני שלך. העולם הרוחני של זיכרון ותודעה, שהם מנהלים את הרגשות. ושאם אתה ישן לילה 12 שעות, במיוחד אם ראית בלילה הזה כל מיני סדרות, אז יתערבב לך קצת המוח, אתה צריך חיפוש. איך נאפסים, עושים ריסטארט למחשב? אתה קם בבוקר, טובל במקווה, קצת גורס תהילים, קצת זוהר. כושר. עכשיו בקשירה, לא להגיד, קורה פה משהו. תגיד, אני כושר. יש איחוד השם, יש השם שנשמע אחת. יש יציאת מצרים, מאורע היסטורי בכל העולם. כל העולם מכיר אותו. לא מדבר על קיבוץ גלויות והיסטוריה, כן? זה כבר עבר את יציאת מצרים. יש יותר גדול. אתה נזכר בזה, אתה נרגע קצת, הכל טוב אח שלי. אתה פותח את היום שלך עם תודעה אחרת. ואיזה עבודה עשית שם? עבודה רוחנית. בניית תודעה. ואז אתה מתחיל, עלו את השם מהשמיים, עלו במרומים, עלו כל מלאכיו, השם מתמריח. עודו להשם תראו בשמו, עודו בעמים על אותם. אתה מתחיל, הכל בניית תודעה. אתה מתחיל לדעת, מה אתה רוצה? זה לא כל בוקר, אני שם קופסאות, אף אחד לא יודע לאן זה הולך, עוד פעם מספר להשם מה אני צריך, הוא אף פעם לא עונה לי. זה עבודה, צריך שנכנס למרחב רוחני, זה עולם אחר. זה עבודת השם. אבא שלי תמיד כותב, תמיד אומר לי, הסכנה הכי גדולה שתהיה דתי. אסור להיות דתי. אסור להיות עובד השם. דתי הוא טכנאי מצוות, אתם יודעים, הוא טכנאי. אמרו לי להתקין, אתה בא, אתה אומר לו, אני צריך פה 3 קווי טלפון. הוא אומר, אמרו לי 2. מה? תזמין תור לעוד חודש. אתה כבר פה? אני, אמרו לי 2, עושה 2. לא אמרתי כלום. טכנאי מצוות, מה אמרו? להניח קופסאות שחורות. אמרו קצת פסוקת עזרה. אמרו גם שאפשר קצת לדלג, נכון? אמרו, אמרתי, יצאתי, נגמר, ארוחת בוקר. ואתה בפלא, למה זה לא עובד עליך? העולם הרוחני בכלל לא היה שותף, הבאת רק את הגוף. תצאו לדייט בעזרת השם. אז המיועדת, אם תגיעו אליה, היא תגיד, אני רוצה לשבת לדייט. היא תגיד, תביא לי קפה. תבוא, תיקח קפה, תגיד, הנה, קפה, ביקש קפה, הנה. בבקשה, עוד משהו? לא זאת אומרת. אני רוצה, כאילו, אתה יודע, מבט בעיניים, קצת אהבה, תגיד, תכניס את העולם הרוחני שלך לתוכי. בלי זה יכול להיווצר קשר. אנשים באים להשם, מה אתה רוצה? תפילים, תפילים, מה אמרת? עוד כמה טקסטים, יש לי ככה 20 עמודים, בערך 45 דקות נצא מכאן. יש תחנות, אין, יש תחנות, יש תחנות. היום, היום רשב"י, אין תחנות. הוא לא רוצה, הוא לא חווה, הוא לא יודע גם מה קורה עם זה, הוא לא מכיר את העולם הרוחני, בגלל שהוא הזיה ודמיונות כוזבים. הכל מתחיל מזה. אין דבר יותר חשוב בעולם מלהכיר את הנפש שלך. זה הבסיס לכל עבודת השם. עבודת השם זה בניית עולם רוחני. אתה לא מכיר את העולם רוחני. כלומר, בן אדם לא יודע כמה זה מספרים 1, 2, 3, 4, 5, 10, והוא לומד כבר מספרות עם נעלמים. איך נעשה? התפילין, הצדקה, הציצית, הפה, המעשרות, הרוחניות, בכלל רוחניות לעם, שיש קולקטיב רוחני, אתה לא יודע מה. אז מה? אז הוא מתחיל להנפיץ. התפילין, מושך המוחין לגימל שעות. מה זה מוחין? מה זה גימל שעות? זה בסוף קשה לו. תבין, יש גם תעבוד. קצת הצבא וזה. אז הוא מסיים את ההסדר. הוא נשאר דתי. עם כיפה והכל. אבל הוא עושה תקסים והמוח שלו מלא בנטפליקס. זה המציאות. ואם אתם לא תעשו את זה, אף אחד לא יעשה לכם את העבודה הזאת. אתם חייבים לעשות את העבודה הזאת. זה בשמיים וארץ. ומי שמתחבר זה הרבה יותר קל לו. תראו לכם, הכי קשה שאתה לא מחובר, אתה עושה כל היום מעשה. זה הכי קשה. תראים את זה במעיינות, אתה נכנס למעיינות, אם אתה נכנס חצי גוף, אתה רק סובל. תראים את השלב הזה בטבור, אלא אחד כל הזה, אלא. מי שנכנס חצי, הוא המוח שלו בסדרות, הוא קצת, והוא לא יודע מרצה, הוא תמיד, הוא סובל, ובשלב הוא ננעל ככה, או שהוא מסיים לגמרי, או שהוא ננעל ככה. אם הוא נכנס, וחווה, חווה עונג, חווה חיבור, הוא בנה תודעה, הוא עשה, הוא פעל, הוא יצא מהתפילה אחרי 45 דקות, הוא אדם אחר. לא סבלתי פה 45 דקות, ועוד שנייה עשיתי פה ריקוד שאין תחנות. עברתי חוויה, ובתחנות הוא גם נקה את עצמו, הוא מוציא את כל הרגשות השלו. הוא בעבודה רוחנית, כי הוא יודע מה זה עולם רוחני, כי הוא רואה את זה משתפר גם מתפילה עם תפילה. הוא רואה את העולם הרוחני שלו, משתנה. בלי זה חבל על הזמן. חבל על הזמן, זה רק עניין של זמן. לכן אני מבקש בקשה. א', לבוא. להתמיד, לשאול שאלות, להכיר את העולם הרוחני, להכיר אותו, ותראו אחר כך אחר מחבר את זה למצוות ולעשות עבודה. ואם לא תעשו את העבודה, אף אחד לא תעשה למקום כזה. בסדר? תודה השם, יש לנו עד סוף הזמן לסיים פה הרבה דברים עקרוניים. כל טוב, נעצור כאן.